מי שם?
פיצה הט. הטובה בעולם, פיצה הט.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר. יום רביעי.
כן, יום רביעי.
כן. מפה לשם יום רביעי. משפט שלא נאמר כבר הרבה זמן.
כי הרבה זמן, לא...
לא הייתה תחושת מפה לשם.
לא הייתה תחושת מפה לשם. נכון. נכון, דבר. גם בשבוע הזה היה בהחלט כבד משקל. בהחלט... אני מרגיש את ראשון, שני ושלישי סחבתי על כתפיי הדלות.
כן. למרות שאתמול אני עשיתי מעשה שאני ממש מחשיב עצמי גיבור על. אתמול מי האיש שדפק שנץ באורבן אאוטפיטר בקניון עיר ימים בנתניה? מי האיש?
אני יכול לחשוב על חתולים שונים שעשו את זה. מי האיש? רק אחד יש לי
רק
בראש.
רק אחד, בדיוק.
האם אתה, אלישע?
אכן כך.
דפקת שנץ באורבן אאוטפיטרס בקניון, איזה קניון?
עיר ימים בנתניה.
בנתניה.
בהחלט.
וואו.
תראה, הייתי מאוד עייף, מאוד עייף, והסתובבנו שם, וביתי הלכה ותהילה בין המדפים, ובקומה השנייה היה כיסא קש מאוד מפנק.
אתה לא יכול לישון אתה לא יכול לישון, חבל שלא כיסו אותך רק בשביל ללמד אותך לקח.
הרגשתי שאני חייב לשבת, וכאשר התיישבתי הרגשתי כיצד השינה מושכת אותי.
אבל באמת הרגשת שהשינה מושכת אותך, או שהייתה איזו שנייה שקיבלת החלטה מודעת להירדם כאן ועכשיו?
לא תכננתי, אבל הרגשתי שאתה מרגיש כאילו שלפעמים אתה יושב וכמו באיזה סרט אימה, כמו ב-Stranger Things, ידיים מן האופל נשלחות.
נשלחות, כן. זה אגב תחושה מאוד נעימה.
שזה לא...
שהיא קורית במיטה בשעות לגיטימיות ולא ב... כן...
ולא שזאת מפלצת, נגיד, שבאה לחסל אותה.
וכמה זמן היית אומר ש...
אני אגיד לך בדיוק, כי הרגשתי שאני נשאב אל תוך השינה, וידעתי שאני הולך לרדם, ואז אמרתי, יאללה, אתה יודע מה, אני אלך על זה. וברור שאמרתי, אני לא אשם פה עכשיו שעה וחצי, כן? זה לא...
לא, כמה זמן אפשר להסתובב שם? אני רציתי שבאיזשהו שלב נקראת לקופה.
אפשר. אז הסתכלתי בשעון, כי ידעתי שאני הולך לרדם, אמרתי, אני עכשיו אתזמן את זה כאילו ב... כאילו שנייה לפני שנעצמו לי עיניים, נתתי מבט בשעון. כמה זמן? 9 דקות מימות של אבל שינה, כאילו, אוקיי? שפתחתי את העיניים ובום, והבנתי שעברו 9 דקות.
9 דקות זה כבר, זה כמעט כבר פאוור נאפ.
כן,
בדיוק. זה כמעט כבר משהו שאתה קם כולך, היי, היי.
רענן, רענן.
רענן, זה. אני מוכן למדוד דברים. באורבן אאוטפיטרס בקניון ירמי.
כן, אבל...
היה נחמד באורבן אאוטפיטרס? קניתם הרבה שמטס שנראים ישנים אבל עולים כמו דירה ליד קניון עיר ימים בנתניה?
לא, האמת שלא. לא. אני חושב שנחלנו הצלחה גדולה יותר דווקא באורבניקה הזולה ליד. ואני עודדתי את זה כמובן, כן? שבחיר של חולצה אחת באורבן אאוטפיטרס, אתה קונה 5 חולצות באורבן.
הן אמנם נראות קצת חדשות, אבל אנחנו נתגבר על זה.
טוב, יאללה, בוקר טוב, ואנחנו איתכם עד 9:30.
שלחתי לך אתמול מתנה.
מה זה מתנה?
מתנה מופלאה. יש סרטון שכזה עלה ליוטיוב והוא ויראלי בכל העולם, של מכות בדיסנילנד. אבל באמת אחד מסרטוני המכות הקשים, האלימים והאיומים ביותר. שראיתם, אתם כמובן מוזמנים לסלוד מזה, לא לרצות לראות את זה, וכן הלאה וכן הלאה, הכל בסדר, זכותכם. אבל זה באמת משהו יוצא דופן, וזה הכל זה הכל קורה בדיסנילנד, זאת אומרת, זה הכל קורה על רקע, זה נגיד מחוץ לבית, אבל הבית הוא כזה חצי ורוד, וקצת נראה כאילו הגגות נמסים, גם ניסיתי, קצת קראתי על זה אחר כך איזושהי ידיעה, והיה איזה ויכוח האם זה קרה מול מיקי מאוס טונטאון, או מול גופיז פלייס,
הניגוד הפער בין התפאורה הממתקית הזאת.
יש שם איזה משפחה? זה תקף זעם, בעיקר של אחד מהם, ומכות משוגעות, הוא גם מכה נשים, הוא מכה משהו...
הכל, זה מתחיל בזה שהיא יורקת עליו לפנים, נכון?
כן, זה מתחיל בזה שמישהי שאחר כך הבנתי שאחותו יורקת עליו בפנים, גם את יורקת בפנים,
לירוק, בכלל לירוק, שנייה בוא נתעכב על פעולת היריקה.
מי יורק?
מה זה
לירוק בכלל? מה זה בכלל? לירוק?
אם האינסטינקט שלך, כשאתה כועס, זה להוציא נוזלים מהפה ככלי נשק לכיוון פרצופו או גופו של מישהו אחר, אתה לא אדם, אתה אלפקה.
ממש, ואין לך מקום בחברת בני אדם, הבוגרים.
ואנשים עושים את זה אגב.
מי עושה את זה אגב?
עושים את זה,
יורקים
על ימין ועל שמאל מהצבים.
אחד על השני. לא, הם יורקים הצידה, כזה. אנשים שכאילו עומס עליך בפה שלהם כאילו לא מאפשר להם לחכות עד שהם יגיעו למקום שלגיטימי לירוק בו, זה דבר שיכול להוציא אותי מהדעת.
כי
מה יש לך?
מה יש לך?
באמת מה יש לך? אבל יורקים אחד על השני, מי יורק אחד על השני? מה פתאום?
זה אנשים שהם רבים לפעמים יורקים אחד על השני.
מי יורק אחד על השני? זה טמפרמנט מאוד קשה.
לא, אני אומר, זה באמת במדרג האבולוציה האנושית, אם כשאתה כועס, מה שבא לך זה לדפוק מוכתה על מישהו, אתה עוד לא שם לגמרי מבחינת החוליה החסרה.
אגב, אני ראיתי את האייטם במאקו.
כן.
וכפי שאני עושה כשאני רואה כאילו סרטונים מאוד מאוד אלימים מכאן ומשם, אני נוהג לגלול למטה ולבדוק
הלך הרוח. הלך הרוח הציבורי.
מה הלך הרוח, כן. מה העם חושב על מה שהיה פה עכשיו? וכמובן כל התגובות הן שחורים, אתיופים, אתיופים, נו כמו אתיופים, נו שחורים, כמו אתיופים, נו אתיופים, כמו שחורים. וזה בעיניי דבר מדהים. שאם זה קורה בגן הזה, המטפלת הגננת שרסופת הבית. אם זה אנשים שחורים, אז בגלל שהם שחורים, אתיופים מלימים. אם זה קורה כאן, אז זה הישראלי המכוער, שהוא כמובן איננו אנחנו. כל הזמן אנשים רק עסוקים בלהרחיק מעצמם את האלימות. עכשיו, הסרט הזה הוא מזעזע, כי אתה שומע כל הזמן ילדים צורכים ובוכים, תפסיקו, 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 סטאפ, סטאפ, סטאפ. זה אחד הדברים הכי מזעזעים בסרט הזה.
אבל אני חושב שיש...
אתם דופקים את החיים של הילדים שלכם, לא פחות מכל דבר אחר.
אני חושב שיש מתאם גבוה בין אנשים שמפילים את זה על שחורים, לבין אלה שכותבים טוקבקים, לבין אלה שיורקים בעצמם פיזית.
נכון, אבל...
זה בדרך כלל נכון, לאותה... כי... יש הרבה מן האיחוד בקבוצה הזאת.
אתה מאוד צודק, כי האנשים שהם בעצמם מאוד 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 אלימים, הם צריכים כל הזמן לדחוף החוץ את האלימות.
הרי מה זה טוקבק? טוקבק זה לירוק.
בדיוק, כולנו לא אנשים אלימים במידה כזאת או אחרת.
אבל השאלה כמה אחרת?
תכירו בזה, ואז גם הפגיעה בכבודכם תהיה משהו שאתם מסוגלים להתגבר עליו.
בוא נשמע קצת מהסרטון.
כעת נשמע כמה קולות מהסרטון.
עכשיו עומד גבר חולצה ורודה, גבר חולצה לבנה, ומתחילים כאילו מין קרב אגרופים. עכשיו יש פה בסרטון הזה כל כך הרבה חולאים של החברה האמריקאית, כי גם האלימות...
יו, 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 די, יו, זה כל כך קשה, זה כל כך קשה, אפשר להפסיק לצפות בזה, וזה כל כך נורא.
ו...
והנה, היא עכשיו, היא שם על קלנועית מרוב שהיא אוביס, זה, היא קמה מהקלנועית.
כולם, כולם אוביסים.
כן.
ברמה שאתה רואה שהם... החבר הכי טוב שלהם,
זה הקטע הכי קשה, זה הקטע הכי קשה,
שהוא מושך לה בשיער.
כן, זה נורא, זה נורא איך שהוא מכה אותה.
תראה, יש פה, לא ידעתי שהיא אחותו.
איך אפשר להקות, איך גבר יכול להקות נשים ברמה כזאת, ברמה של אגרופים לצלעות,
שיתפוס לה ברסטות, בדרדלוקס, ולמשוך אותה דרכן.
כן.
עכשיו,
ומי לכל האנשים שמצלמים בזמן שהילדים שלהם צורכים תפסיקו תפסיקו? מי שומע את הילד שלו צורך תפסיקו תפסיקו וממשיך לצלם?
אגב, פה בארץ היו מתערבים הרבה קודם בסיטואציה כזאת.
פה בארץ אוהבים גם מראה להתערב בסיטואציות.
אבל היו מפרידים. היו מפרידים עוד הרבה קודם.
ועכשיו הם מרימים את האימא מהרצפה. עכשיו האימא...
תראו, העניין פה של האוביסיות של האנשים, שוב, זה באמת חלק מהחולאים של החברה האמריקאית, אבל הם כולם כל כך עם משקל יתר עצום, שזה לא ברמת הבודד, הם באמת כולם אוברווייט, ולכן...
לא כולם אוברווייט, בסרט הם כולם אוברווייט.
כן,
אוקיי.
ואני אומר, זה כן אקזמפלר של שכבות מסוימות, נכון, בחברה נכון. האמריקאית, שבאמת החבר הכי טוב הוא הקוס של הליטר וחצי של הקולה שמסתובבים נכון. איתו כל היום.
ולכן יש שם איזו הגנה על כבוד האם באיזשהו שלב, אבל האמא היא לא הוקטה.
לא.
היא פשוט נפלה.
יש שם נפילות.
היא בדה שיפוי משקל.
כן, יש שם נפילות שהן לא בפרופורציה לעוצמת המכה. כן, כן. זה בעיקר... פשוט הוציא מהבלנס.
אנחנו, תעצור את זה, אנחנו נעלה את זה לפייסבוק שלנו, נכון?
כן, שתף
אנחנו את זה. נעלה את זה כאילו ממאקו, נחבס את עצמנו דרך מאקו.
כן, כי יש צידוק להתחלחל מהטוקבקים שם.
בדיוק, בדיוק. מאקו זה גם חלק מידיעה, אנחנו בסך הכל שיתפנו משהו של מאקו. כן. הכל בסדר.
זה לא כי ראינו את זה נגיד 3 פעמים ברצף אתמול, את 4.5 דקות.
בואו נדבר על זה שזה מחזיק 4.5 דקות, משום שזו הבטחה לקויה ביותר עלי אדמות.
שרק אחרי 3 ומשהו דקות מגיע
איזשהו שומר, משהו שומר
עם איזה מכשיר קשר, עם איזה ווקי טוקי.
עד אז גורר רגליו פנסיונר שרת באמת בין 280.
עם פומפה או משהו.
ממש עם איזה, אני חושב שזה המטטה או פומפה. או משהו כזה.
ואתה אומר, כמה מסוכן בדיסנילנד, אם דבר כזה יכול לקרות, שילכו מכות, קטטה המונית, ורק אחרי זה 3 ומשהו דקות מגיעים מאבטחים. ומה המאבטחים עושים? שום דבר.
שום דבר. זה היה ברמה שבסוף אמרתי, טוב, יש יותר סיכוי שמיקי מאוס עצמו יצא מהבית ויגיד, חלס.
תכלס.
אתם מתארחים בבית שלי, הבית של מיקי מאוס. איך אתם מתנהגים? למרות שגם אותו היה מכה האיש הזה, נכון?
מי שמכה נשים.
היה מכה את מיקי מאוס.
מכה את מיקי מאוס.
ואז היה בא דונלד אומר, ואז הייתה טראומה אמיתית לילדים.
האמת שלראות...
תחשוב, לראות את מיקי...
את מיקי מאוס או דונלד חוטפים מכות, זה נראה לי ברמת המשבר לילד, קשה יותר מלראות את אבא שלך מקבל מכות.
ממש, ממש. ואז אתה רואה את מיקי, ומיני מאוסך והרצבה, ודייזי דאק, מאבדת את שיווי המשקל והעוצמה, והורים אומרים, טוב, מאמי, בוא נלך כאן. אולי בקניון הקרוב נמצא איזה סנטה קלאוס מעונן. העובדה שחבריי לא מסוגלים להמתין עד להפסקת הפרסומות לפני שהם שולחים לי וואטסאפ עם סגנון,
שלח לי את הסרטון של המכות. כנסו לפייסבוק.
מה זה מעיד על הידידים שרכשתי לאורך השנים? הנה אני שולח לך. הנה. מה?
לא, גם עכשיו שראיתי את זה עוד פעם, שמתי לב שכשמגיעים כבר המאבטחים, הם באמת לא עושים שום דבר מלבד לדבר בקשר, שזה דבר מאוד אמריקאי. קונטרול, עכשיו הם ממשיכים ללכת מכות לידכם.
נכון.
מה אתם כבר ריפורטינג כל הזמן? כאילו, חיתרו למגע.
בדיוק, מה הריפורטינג הזה עוזר? הרי זה לא שמגיע מישהו, מגיע עוד אדם, והוא בעצמו...
ריפורטינג!
מדבר על תוך הקשר.
מדבר על קונטרול. תכף לחיות טוב עם אמריקן אקספרס, להיות לקוח אמריקן אקספרס, זה פשוט לחיות טוב יותר, והבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מתי הקרמה התפוצצה לכם בפנים. מה לקח, לקח גדול שלמדתם, עשיתם משהו, עטפתם, יצרתם לעצמכם איזושהי קרמה, וזה, חטפתם את מה שהגיע לכם.
בדיוק, בדיוק.
לקחים, לקחים.
אבל לא הענישה מיידית, אלא הענישת קרמה.
כן.
כאילו שלא, אז עשיתי זה, אז הוא החזיר לי זה, אלא היקום החזיר
לכם. לקח אולי קצת זמן.
כן.
1-907-2-99-99.
ועכשיו, לחיות טוב בחסות, להיות לקוח אמריקן אקספרס, זה פשוט לחיות טוב יותר.
יובל, בוקר טוב.
בוקר טוב, סלבביאד, מה קורה?
בסדר, מה עניינים?
בסדר גמור,
תענוג
לדבר איתכם סוף סוף.
תודה יובל. ביקשנו הבוקר שתספרו לנו מתי הקרמה התפוצצה לכם בפנים. מה קרה, מה עשית?
כן, אז אני חייבת להגיד אבל שזה היה קודם כל כשהייתי בת 18. אני לא מאושרת מזה בכלל, אבל יצאתי עם מישהי תקופה ועדיין הייתי חברה טובה של האקסית. וכשהאקסית הרגישה לא טוב, הייתה במצב לא טוב, אז הלכתי להוריד אותה בתור חברה. מה שקרה זה שבגדתי בהיא, בנוכחית עם האקסית. ויצא מצב ש...
אני אוהב את זה שקרה ויצא מצב.
קרה מצב.
הרי...
אבל מה שקרה...
יש כוונה. כן.
מה שקרה זה שכמה חודשים אחרי זה, שכבר נפרדתי משתיהן ולא הייתי בקשר עם אף אחד, הם נפגשו במועדון ונסתבר שהם עלו על זה. וקיבלתי טלפונים בשתיים בלילה, ו... כן, והקרמה התפוצצה לי בפרצוף.
זה לא בדיוק קרמטי, זאת אומרת, זה די לשלם כאילו על המעשה שעשית באופן ישיר.
אמרתי מראש שיש לי ב-18 ואני לא מושרת מהמצב.
רגע. הן פגשו אחת את השנייה במועדון. ואיך הם הגיעו לדבר על זה שהיא הייתה איתך בזמן שהיא הייתה איתה? למרות שבעבר היא הייתה איתה.
הם פחות או יותר הכירו, אז כאילו, הם הצליבו כל מיני פרטים, אני לא יודעת מה עבר להם בראש. הצליבו פרטים ועלו על זה. לא נעים.
ומה, היית עם אחת מהן תוך כדי שהם נפגשו, שזה קרה אחר?
לא, זה אחרי שהיא נפרדה.
כבר נפרדתי משתיהן, זה היה כמה 3-4 חודשים.
אם הקרמה, the real bitch of a karma, הייתה באמת מחפשת אותך, אז מה שהיה קורה זה שנגיד, לא יודע מה, הבת זוג הנוכחית שלך הייתה...
עושה לך את אותה דבר, בדיוק.
את זה, למשל... או ש... אפילו אם היה בין שתיהן משהו, זה כבר היה סיום...
אני לא יודעת להגיד לך שום דבר לגבי שתיהן, אני לא... אני פשוט התנתקתי מהעניין הזה. אני יודעת שהם כן נשארו חברות ובואות אחרי זה, לא יודעת להגיד לך...
יובל, תודה רבה. ביי, ביי.
אגב, הן מדברות עלייך כל הזמן, זה היה כאילו... זה הבסיס לחברות הלא.
כל מי שאנחנו מדברים איתו מקבל 10 כרטיסי קולנוע, 10 כרטיסים לכל אחד, להיות לקוח אמריקן אקספרס זה פשוט לחיות טוב יותר. אמריקן אקספרס, הכרטיס היחידי שנותן לכם 1+1 על כל רשתות בתי הקולנוע ברחבי הארץ, כל יום, כל שעה, לא משנה אם זה סוף שבוע או חג.
שלי, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר אור.
מה העניינים?
בסדר.
יופי.
שלי.
שומעים אותי?
כן. עכשיו.
מעולה.
כן, שלי.
אז ככה. אישה ואימא פעילה, קרייריסטית, מבלה, עובדת קשה, עבודה מעניינת, משתפת ברשתות החברתיות, מה אני עושה. ולפני שנתיים, בעקבות מסאז' שעברתי, נקרא לי עורק התרדמה. שעורק התרדמה זה עורק שמתפצל קצת לפני המוח ומוביל גם דם למוח. ובעצם הסיכון בזה שהוא נקרא זה שאפשר לקבל שבת.
איך זה קרה לך? זה פשוט קורה?
ממסאז', ממסאז'. צריך להיזהר, כן, כן. צריך להיזהר ממש שעושים לכם מסאז' בצוואר. אני גם כתבתי את זה, מעלה את המודעות על זה. אבל שנייה. אז זה קרה לי, זה בעצם הבחנתי בזה שבועיים אחרי, ומה שקרה לי זה שירדה לי העין, שזה נקרא הורנר, עין בצד שמאל, שזה קרה, זה נקרא הורנר, ואז זה אומר שהעצבים שם הפסיקו לעבוד, ולכן האישונים לא פעילים. בקיצור, בדקתי את זה, הבאתי את עצמי לבית חולים, הושפזתי, עברתי צנתור מוחי.
וואו.
סנטים, כן, 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 סיפור שלם. ולמה זה קשור לקרמה? כי באותה תקופה, מה שהרבה אנשים מסביבי היו אומרים לי, זה כי את עושה כל כך הרבה, ואת חייבת לנוח, ואי אפשר לעמוד בקצב שלך. כאילו זה תמיד היה מאוד מחמאות על כמה שאני עושה ואיך אני יכולה, ופתאום זה הפך כזה, את חייבת להירגע, את חייבת לנוח, פתאום זה הפך ככה להיות נגדי. לא הסכמתי עם זה, אני עדיין לא מסכימה עם זה, חזרתי לגמרי לעצמי די מהר.
זאת אומרת, מה שאני, אני מנסה להבין את המהלך פה הקרמטי, בגלל שהיית נורא פעילה, נורא, ואנשים כאילו מהצד אמרו לך...
לא, לא, תנסבו, כן, צריך לנוח, צריך לדעת לעצור.
זאת אומרת, אז, ודווקא, אוקיי, ודווקא ברגע שבו עצרת את הכל והלך להתפנק ועשית מסאז'
דווקא אז
זה מה שהשפיט אותך.
נכון, אבל זה גם חלק ממה שאני עושה. אני לא איזה עובדת בצירוף, זה גם חלק ממה שאני עושה. גם הפלואים האלה והדברים האלה זה חלק ממני, אבל כאילו זה כזה, את כל הזמן במשהו, את כל הזמן עושה משהו, כאילו את חייבת לעצור את זה, את חייבת להפסיק את זה.
תגידי, בזמן שסבלת מהתופעה הזו עדיין שיתפת ברשתות החברתיות, זאת אומרת, תפקדת ברמת הרשת, כן?
כן, גם כתבתי כתבה על זה במאקו, בטח, אני כל הזמן שיתפתי ואמרתי ועזרתי. אני יכולה גם להגיד שבעקבות השיתופים שלי, מי שהצילה את עצמה במקרה דומה, והיא צריכה לזהות את זה.
אני אוהב, אני אוהב את התפקידים החברתיים האלה.
אבל, זאת אומרת, בחיים, נגיד, המקצוע שלך, עבודה, הקריירה, זה בכתיבה? את כאילו אושיית רשת, או שיש לך כאילו משהו אמיתי?
אני לא מוגדרת כאושיית רשת.
אני חושב שיש לזה הגדרה פיננסית.
לא, לא, אז לא בהגדרה פיננסית כזאת, אבל המקצוע, אני סקסולוגית בהסמכה, מדריכת הורים, בקיצור אני משתפת בדברים מעניינים, וזהו.
טוב, זה סיפור די מדהים. תודה רבה שלי.
תודה שלי.
ביי ביי.
למי ניתן 600 שקלים? האם לשלי? הסיפור הזה, המסאז' שקרה את העורק התרדמני, או ליובל שהייתה עם האקסיט שלה בזמן שהייתה בכלל מישהי אחרת, ואז פשוט הם...
פשוט הם גילו את זה.
הם גילו את זה. נראה לי שלי.
שלי.
אז שלי, זה שלך, 600 שקלים למגוון רשתות. להיות לקוח אמריקן אקספרס זה פשוט לחיות טוב יותר. הכרטיס היחיד שנותן לכם 1+1 לכל רשתות בתי הקולנוע ברחבי הארץ, לא משנה, יום, שעה, סוף שבוע, חג, זה בתוקף.
מועדון ארוחת הבוקר עם לימור לניאדו תירוש.
לימור לניאדו תירוש, שפי, צלמת אוכל ובעלת הבלוג מטבח מקומי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה שלומך?
מעולה. כמה חם בימים האלה.
כן.
מאוד.
ממש.
אז את מכינה משהו קיצי?
ברור. אי אפשר, האמת, אי אפשר אחרת. זאת אומרת, הגוף, אני חושבת, דוחה כל מזון אחר שהוא לא קל, פרס, שהוא מבוסס בעיקר על ירקות ועל פירות וכל הדברים האחרים, הדגים, כל הדברים האחרים, מאוד מאוד קשה לנו לאכול, אני חושבת. לגוף יש את הידע שלו, הוא אומר מה שהוא רוצה, אנחנו רק צריכים להקשיב לו. בכל מקרה, אנחנו הולכים
לקרוא... יש גופים שלא היו בבית הספר הזה, כנראה.
כן. גספצ'ו, אתם אוהבים?
אני אוהב מאוד גספצ'ו.
כן, כן.
כן, אז אני רוצה רגע לספר את סוד טעמו של הגספצ'ו. יש כל מיני אמיצות או רכילות נקרא לזה בעניין הזה שהייתי רוצה לנפץ את חלקן לגבי גספצ'ו. קודם כל, גספצ'ו ספרדי זה מתכון שהוא מאוד מאוד פשוט והוא מכיל מעט מאוד מרכיבים, שזה בעצם עגבניות, שום שמן זית, לחם לבן יבש וחומץ שרי חרץ, שתכף נדבר עליו. זה כל הסיפור של גספצ'ו, ובעצם הסוד של הטעם של הגספצ'ו תלוי במרכיבים שלו, באיכות של חומרי הגלם שלו, בגלל שהוא ממועט מרכיבים. ובאמת הדבר החשוב מכל זה הוא עגבניה, שאם היא לא מלאה טעם וארומה, הגספצ'ו לא יעבוד. ובוודאי שלא ישאלו אותי אם אפשר לעשות לי קופסאות שימורים, אני אומרת אי אפשר.
לא, אפשר לעשות גספצ'ו מעגבניות משומרות, ברור, זה חייב להיות טרי, זה כל הקטע.
גם אלה
שרד, אתה סתם יושב אוכל שימורים.
לא, אבל גם אלה שהן מרוסקות, יש שימורים של עגבניות מרוסקות.
שהם איכותיים וטובים וזה, אבל לא, גספצ'ו צריך לחיין, אני חושב מי, קוטרים.
אני מורידה את הראש שישאלו אותי על זה, אם אפשר משומר. בקיצור, אי אפשר משומר, ולמה? המשומר, מעבר ל... הוא בעצם כאילו עובר סוג של בישול, וגספצ'ו זה מעגבניות טריות, וההבדל בטעם הוא הבדל מהותי. עכשיו, העגבניות בארץ נחשבות לעגבניות מעולות. עגבניות זה כמובן ירק של קיץ, אבל העגבניות המעולות של הארץ זה כבר לא מה שהיה פעם. שכחו מזה. יש היום זן חדש שקוראים לו מגי, אני לא יודעת אם דיברנו עליו בתוכנית פה או לא, אבל זה זן יחסית שדי משקם את מעמדה של העגבנייה בארץ.
אבל הוא נוטה להיות בעלות שכר דירה, לא?
אני לא יודעת להגיד את האמת.
זה אני חושב טיפה יקרות, הם לא מאוד יקר, אני חושב שנדמה לי שזה טיפה יותר יקר.
אני לא בטוחה, אני לא יודעת. אני דווקא, אני בדרך כלל מסתכלת בזה בעגבניות, אני לוקחת מגי וזהו, לא רוצה לדעת.
כן.
או אפשר ככה, לקראת יולי-אוגוסט, התמר מתחילות להבשיל והן נהדרות. אז אם כבר לעשות את הגספצ'ו, אז לעשות אותו מאזן של המגי או של התמר, אבל זה עדיין, זה לא העגבניה של פעם וזה לא העגבניות של ספרד. לכן אני הייתי מציעה למאזינים או לבשלנים לעשות שני צעדים עיקריים. הראשון, זה לקנות עגבניות ולהבשיל אותם מחוץ למקרר, 3-4. אני מבשילה אותם בין שבוע לשבוע. זאת אומרת, מה זה מבשילה אותם? אני בכלל לא מכניסה עגבניות למקרר.
וואלה.
בשום דרך ובשום צורה, עגבניות אצלי תמיד, תמיד בחוץ, קיץ, חורף,
למה?
אביב. די מדי הרבה סיבות. קודם כל, אתה נותן ביס בעגבניה קרה, היא לא טעימה. היא צריכה להיות בטמפרטורת החדר. שתיים, הקירור עושה לעגבניה תהליך כימי שהוא בעצם מפחית מהטעם שלה. אני לא אכנס לעניין הכימי או הביולוגי של הדבר הזה, אבל בעצם הקירור משנה את המרקם של הטעם.
זאת אומרת, אם משאירים את העגבניות בחוץ, הטעם חזק יותר אחרי יומיים שלושה?
זה לא רק שהטעם חזק יותר, אם אתה מכניס למקרר, אתה מפחית את הטעם בצורה משמעותית.
וואלה.
אז לא מכניסים עגבניות לקירור, נקודה. אצלי, אנשים אומרים לי, מתקשה לי על השייש, אני לא מצליחה להבין את זה. אצלי לפחות שבועיים עד שהן מתקלקלות, ועד שהן מתקלקלות, אז יאללה, שקשוקה, רוטב לפסטה, יש מלא מה לעשות עם העגבניות המצומקות האלה. אז זה טיפ אחד. טיפ שני שאני רוצה לתת לגבי גספצ'ו, זה להכניס סלק אחד לתוך הגספצ'ו, שזה כמובן לא ספרדי, זה מקומי. ומה שהסלק עושה הוא בעצם מעשיר את הצבע של המרק, יצא פתאום צבע משוגע, וגם הוא מעניק מתקתקות ומרקם הרבה יותר חלק.
וגם הסלק, טרי, את שמה אותו בבלנדר, טרי?
לא טרי? אני מבשלת אותו לרמת אלדנטה, ואז אני שמה אותו יחד עם כל המרכיבים, ואז כשאני מבשה את זה אני כבר מבשלת כמה סלקים על הדרך, ואז כבר יש לי איזה סלט גם של סלק על הדרך.
יש, נתתי הוראות איך לבטל את
הסרט. טוב, תכף באמת התמונות והכל, ההוראות יעלו לעמוד הפייסבוק שלנו.
ליאור, יש לנו את התמונה ששלחת, וזה קוביות קרח בפנים, נכון?
קוביות קרח, תראו.
כי פתאום חשבתי על זה שבגלל משהו בתמונה, בקוביות קרח מזכיר קצת סשימי של דג. ופתאום אמרתי לעצמי, אולי זה יכול לבוא טוב, הסשימי של הדג בתוך הגספצ'ו. מה את אומרת על זה?
אז אני רוצה להגיד שני דברים על הגספצ'ו הזה. בגלל שאני כבר שבועיים מפתחת פה גספצ'ו, קודם כל זה מתכון מטורף לכל הבלאדי מרי למיניהם. זאת אומרת, אפשר חופשי מטריות לעשות אחלה קוקטיילים בעולם. והייתי הולכת על דג טונה, אבל לא משתמשת בזה כמרק. אלא רק כרוטב. וזה אחלה רעיון, אני חשבתי על זה בעצמי, שדג נע מאוד מאוד מתאים. רק קחו בחשבון שהדגים הנעים עכשיו בקיץ, הם לא במיטבם, סירות לא יוצאות לים, אין כמעט דגים, זה הכל מבריכות ומגידולים שזה בסדר, אבל ייזהרו, אני עם דגים נעים בקיץ, משתדלת לדעת בדיוק בימים וזה וזה, זו לא העונה מה שנקרא.
אוקיי.
לימור, תודה.
תודה לימור.
זהו,
טוב. זהו, ביי.
בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר, הייתי רעב פתאום בחדשות.
אז תשתה קפה, זה מעביר את הרעב קצת. כאילו, זה לא מעביר אותו, זה דוחה אותו.
זה משהו, זה להכניס איזשהו תוכן שאיננו מים.
כן, אפרופו דוחה.
כן.
אמר אתמול שר החינוך הרב רפי פרץ, האיש שנראה בסדר רק ביחס לאחרים ממפלגתו הבלתי בסדר, על ההתבוללות בארצות הברית, על נישואי תערובת שהם כמו שואה שנייה. הדרך לגיליאד סלולה מאי פעם.
עכשיו, גם אם אתה מתכוון לזה במובן של הצטמקות העם היהודי, שעלו 2000 שנה נשמרנו בתוכנו ולכן שרד העם היהודי, לכנות את זה שואה שנייה, זה כל כך רע בכל כך הרבה מובנים וכל כך מטומטם.
זה מטומטם להפליא.
ובאמת מראה על חוסר הבנה בכל כך הרבה תחומים, בין השאר בשואה, ביחסנו עם יהדות ארצות הברית, באנשים, באמת הצליח פה
בבני אדם
להחמיץ בכל כך הרבה גזרות.
בעובדה שמה שחשוב הוא בסופו של דבר בני אדם, הקשרים ביניהם, היחסים ביניהם, האופן, ברוי לא יודע מה הם מגדלים את ילדיהם, זה הדבר החשוב, ולא תערובת, לא תערובת, כן, זה אני גם די כבר. אי אפשר לנהל דיונים על דברים שהם כאן ועכשיו, ולדחוף לתוך הדיון כל מיני עניינים מהשמיים. נמאס כבר מזה. זה בלתי אפשרי. אני מבין שהחשיבה החילונית היא אחרת מהחשיבה הדתית. לא מבחינת האופן שבו בנויים תהליכי החשיבה, אלא מבחינת סדרי עדיפויות והאמונות וכן הלאה. לי כאדם חילוני, ממש 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 נמאס לשמוע את זה. שאתה מתחיל שיחה שהיא תכלס, ודוחפים לך איזשהו טיעון שלא קשור בכלל.
די.
אז
בתגובה לדבריו, אגב, אמר יובל שטייניץ, התבוללות זו לא בעיה קריטית. קודם כל צריך להפסיק לזלזל ביהודים שחיים באמריקה ורואים עצמם יהודים מבחינה היסטורית ותרבותית, ולא רק דתית. הדיון היה על גיור.
כן.
שואה שנייה? סיריוסלי? אתה שר החינוך?
לא, זה באמירה מטומטמת.
שואה שנייה? באמת. אמירה מטומטמת, אגב, לא ראשונה. האיש הזה הוא חתיכת רצף מבאס של אמירות מטומטמות. אז נכון, אתה יושב ליד בצלאל סמוטריץ', כמה מטומטם אתה יכול להיראות, אבל בוא.
מה זה אומר על השואה? מה זה אומר על השואה? מה זה אומר? אני לא אגיד שזה הכחשת שואה, כי ברור שהוא איננו.
לא, לא, זה לא הכחשת שואה.
אבל זה באמת זלזול, זלזול כל כך...
בהכל.
בהכל, כי... ושוב, אני מבין שהוא דיבר כאן, התכוון לדבר על ההצטמקות המספרית של היהודים, המוגדרים יהודים לפי הסטנדרטים היהודים. אבל ענה לו שטייניץ בחוכמה שבאמת צריך להסתכל על יהדות באופן רחב יותר. לא רק של מי שאמא שלו זה ועושה ככה. יהודים זה הקשר תרבותי, מורשתי. אני מגדיר את עצמי יהודי, למרות שאינני נוהג באף אחת מהפרקטיקות הדתיות שמכוון אולי רפי פרץ. ואגב, אם הייתי פוגש את אהבת חיי
והייתה
לא יהודייה, לא הייתי חושב פעמיים בכלל.
איזה שאלה בכלל?
אני לא מתחתן עם אלוהים או עם אורלתי, אלא עם אדם אחר.
הדברים זכו לתמיכה מראש הממשלה, שאמר יש התרחקות מהיהדות של חלק גדול מהיהודים בארצות הברית, אבל הוא כולו אינטרסים. לך תדע אפילו על מה הוא חושב, איך תדע באמת מה עובר לאיש הזה?
כי
ברוך.
זה היה ביום שהוא תכנן...
כל שם פרנויה
תכנן,
ואינטרס.
כן, הוא אמר את זה אתמול. אתמול הוא תכנן את איחוד מפלגות הימין המחודש, הרחב יותר. Mm-hmm. ביום אחר נגיד, שהיה לו דיבור נגיד עם כחול לבן על, לא יודע מה, ממשלת איחוד, הוא יכול לומר
לא,
דבר
לכיוון אחר.
אחר.
בוודאי.
כן.
בדיוק ראיתי את ה... מסמך הטענות של איתמר בן גביר ועוצמה יהודית נגד סמוטריץ' ופרץ, שמפרט את מה שהם הבטיחו ולא קיימו. חבר כנסת לעוצמה יהודית לפי החוק הנורווגי, איתמר בן גביר יושב ראש ועדת חוקה, כספי מימון מפלגות של המנדט החמישי, חברות בוועדה למינוי שופטים ובצוות המסע ומתן. איתמר בן גביר. איתמר בן גביר
השר,
תגיד, אתם קולטים בכלל במה מדובר? איתמר בן גביר, אתם רוצים לדבר על שעות שניות או שנזנח את הדיון? מה העניינים? והכל בשם איזה מין אינטרס כזה שאיפה שאתה לא בודק אותו אתה מגיע בסופו של דבר לביבי, וכאילו הביביות שהרי הוא האלוהים האמיתי של העם היושב בציון ולא האלוהים ההוא של פעם, כאילו בשם הביביות הכל אפשרי, הכל בסדר, העיקר שחס ושלום לא יקרה הדבר הנורא הזה, והוא שמישהו שהוא לא ביבי ולכן הוא כמובן שמאל יישב
בתפקיד שנקרא ראש ממשלה,
בתפקיד שנקרא ראש ממשלה, שהוא יועד שוב בשליחות אלוהית לביבי נתניהו. ועכשיו צריך עוד בחירות, פעם שנייה השנה עוד בחירות, בשביל שתוכלו לכם להגיע לאותה מסקנה. איזה בזבוז של זמן ומשאבים, ואיזה בזבוז של החברה הישראלית. נתניהו, כל מה שנוגע לביטחון ולכסף, יש לה איש לא מעט הישגים, את החברה הישראלית הוא גמר,
חרך,
הוא ריסק באמת, באמת, באמת ריסק. אתם לא יודעים את זה, אבל אתם גמורים.
אנחנו
כן,
אנחנו כאילו גם לא השמאל העוין מהתקשורת, כולנו באמת, מעולם לא הייתה כזאת שנאה דו-כיוונית במדינת ישראל, הכל בשם, בסופו של דבר, שימור השלטון. וכשאתה שוב, אתה מסתכל על האלטרנטיבה כרגע בבחירות, הרי מה שהיה בבחירות עכשיו, הקודמות, זה בדיוק בשיר עכשיו. כחול לבן, שוב, כבר מתחילים כל מיני שברים בפנים.
זה לא אומר שהם לא אלטרנטיבה. אגב, די, אנחנו... ביבי נתניהו, באמת. הבקבוק של המים שלי פה, של הנביאות, הוא אלטרנטיב.
אבל אתה מסתכל, לא יוכלו להחזיק אפילו חודשיים תמימים בלי ללכלך, ובוגי מלכלך על יאיר לפיד, ופתאום הבוקר אתה קורא שהם הוציאו את יאיר לפיד מניהול הקמפיין. בכלל פתאום, אני לא מאמין שאני אומר את המילים האלה, אבל ליבי עם יאיר לפיד. באיזשהו אופן. כאילו האיחוד עם כחול לבן היה הדבר הגרוע ביותר שקרה לו.
בטוח.
כי הוא גם סומן כמספר 2, אוקיי? הוא איננו מספר 1, הוא יעד את עצמו להיות ראש ממשלה. הוא פתאום מתוקשר כנטל על המפלגה. הרוטציה המובטחת עם בני גנץ איתו היא כאילו הדבר שמחליש את המפלגה, ככה הם מוציאים את זה החוצה.
ככה הם מוציאים את זה החוצה.
שזה מונע מאנשים שכאילו אולי עם קצת פוטנציאל כחול לבן שמצביעים לליכוד לעבור, יאיר לפיד. ואפילו עכשיו את ניהול הקמפיין, את ההתעסקות עם התקשורת, את האסטרטגיה הציבורית, גם את זה לקחו לו. ואני אומר, זה לא, כאילו זה מהלך רע מאוד מבחינתו, כל החיבור הזה. ובאיזשהו מקום שאתה מסתכל, כאילו עכשיו יאיר לפיד, בני גנץ, נדמה לך שדווקא יאיר לפיד הוא זה שיותר רציני, בא לעבוד, דיוק. משקיע שנים בני, ארוכות בני מחייו גנץ. כדי להקים את התשתית הזאת.
בני גנץ הוא קצת, קצת מקומו בגרטן, לא? קצת תפוח אדמה.
כן, כן, ובאמת
למרות שאני חושב שהוא מנסה לעבור עכשיו איזה מין מייקאובר כזה אישיותי, אני מתאר לעצמי שיש מי שעובד בזה, הוא התבדח ברעיון האחרון אצל יונית לוי, הוא התבדח על היו יו יונית, הוא פתאום מחייך יותר,
אבל מעבר להתבדחות אצל יונית הוא לא אמר שום דבר, שהוא, אתה יודע, משהו כאילו לתת תקווה למי שלא אוהב את ביבי.
תקווה היא שזה לא יהיה ביבי, נו? כל הזמן אומרים, המצע שלהם הוא רק לא ביבי, המצע שלהם הוא רק לא ביבי. תקשיבו, רק לא ביבי, זה חתיכת טיעון טוב. זה ממש טיעון בסדר גמור. זה טיעון שאני מסכים להקשיב לו.
אבל הוא לא טוב. הוא לא טוב, כי מי שרק לא ביבי, הוא כבר רק לא ביבי. אתה רוצה מאנשים שאומרים רק ביבי להעביר למחנה שהוא רק לא ביבי, ובאמצעות הטיעון רק לא ביבי אתה לא תעביר אף אחד ממחנה רק ביבי.
ההשתלטות של 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 ביבי וביביות על התודעה הישראלית היא כל כך עמוקה, והדבר הדחוף כרגע בעיניי הוא לשחרר את המקום הזה מהאחיזה, מהלפיתה המטורפת של של האיש הזה ושל רעייתו ושל כל המשפחה הזו. ולכן רק לא ביבי זה נושא מאוד חשוב על סדר היום. אני מסכים איתך שבעזרת הטיעון הזה אתה לא תצליח להעביר בוחרים.
כן. וכל השאר כבר במילא שם.
כי רק לא ביבי זה כמו רק ביבי. שזה...
כן.
זה הטיעון הפופולרי ביותר בצד האחר. ויאיר לפיד, אתה יודע, יש לו איזה מין איכות כזו של נופל על הרגליים.
אני לא יודע אם הוא יצליח לפעול על הרגליים.
אני חושב שכן, יש לו דברים שאין לאנשים אחרים.
זה סיבוב שמאח אותו תדמיתי, ציבורי.
כן, אבל אני חושב שהוא האיש שעובר הכי לא מושחת מכולם. יש בו משהו. הרי... יש בו משהו.
נכון, אתה יודע, אני לא מהחסידים הגדולים שלו, אף פעם לא הייתי, אבל איכשהו פתאום ככל שעובר הזמן, הוא דווקא מתחיל, דווקא ברגע השפל הזה, אני מתחיל לגלות אליו אמפתיה.
מה עוד ראיתי היום בהקשר פוליטי? רגע, כן. אומרת תמר זנדברג, יריבי במפלגה מנסים לחסל אותי פוליטית. ואני בגדול בעד תמר זנדברג, תמיד, זאת אומרת, אני חושב שהיא אחלה. אני שמח שעומד ניצן הורוביץ בראש המפלגה, אני חושב שגם תמר זנדברג זכויות משלה. אבל כשאומרת יריביי במפלגה מנסים לחסל אותי פוליטית, זה קצת אלאור עזריה, כאילו מה הטעם בלחסל את מה שמנוטרל ממילא?
בדיוק, מה נשאר לחסל?
כן, רק בלי העבירה כמובן.
כן, כן, ראיתי את זה ששם היא טוענת שמפיצים רשימות של מומלצים
ובלי התמיכה המטופשת מקיר לקיר.
מפיצים רשימות של מומלצים לא להצביע לה, נכון? במקום שהיא חוששת שהיא תהיה במקום לא ריאלי לכנסת הקרובה.
כמה מקומות ריאליים נותרו.
כן, זה נכון, אבל תראה, זה...
למרות ש... מרץ בגרסתה החדשה, בהחלט בהחלט אני רואה את עצמי שם.
כן? אני לא יודע.
עבודה, גם,
עבודה, אולי
גם, מה, כן.
אהוד ברק, לא יודע, גם
אהוד ברק, אבל הוא יהיה עם העבודה לדעתי בסוף
במספר 2 כרגע, כמו שזה נראה. אהוד ברק, אני אגיד לך מה מאוד מאכזב אותי בימים האחרונים, הוא לא מספיק מתנער מידידו הפדופיל המתונף ג'פרי אפסטין.
אתה צודק מאוד.
ולא שמעת אותו אומר מילה אחת עניינית על זה, כי אני חושש שהוא לא רוצה שיעמדו יותר מדי על החיבור שלו אל האיש הזה ואל הכסף. ויש שם איזה שביל כסף, איזה שובל
לא יודעים,
כסף,
לא הוא רק מנחשים.
שהוא לא מסביר אותו. ויש שם הרבה כסף שעבר, לא ברור בשביל מה, לא יוצא אהוד ברק ואומר, הגיעו לי המיליונים כך וכך, תמורת כך וכך. וזה דבר שאדם היום בפוליטיקה, שבוודאי רוצה להחליף את ביבי, לא יכול לעשות.
כן, כן, כי התכונה החשובה כרגע היא ניקיון.
ניקיון, הסבר לכספים, ו... תחושה שאתה שקוף, שאתה
כן,
גלוי.
כן, כן.
לא עוסק ועוסק כל הזמן, ובטח לא מחובר לחתיכת חלאה שהלוואי שינמק בכלא עד סוף חייו. עם האשמות נכונות.
נראה לי שהן נכונות מפה לשם.
כן, כי כבר הרי הוא נשפט על הדברים,
כן, לא
ויצא מאוד בזול.
כן, לא רוצה לעשות משפטי שדה, שיימינג, כן. וכן הלאה. אבל ג'פרי אפסטין, זה בסדר.
ידיעות הבוקר בעיתונים על זה שכותרת בידיעות, התעשייה האווירית מנסה לשלוח את בראשית לירח דרך נאסה, ובמעריב כתוב בראשית שוב תנסה להגיע לירח, הפעם בעזרת נאסה.
זה קצת לא נכון כשאתה קורא את הידיעה.
זה
מקבלו ייעוץ על הטכנולוגיה, כאילו נאסה השתמשו ב...
התעשייה האווירית חתמה חוזה עם איזה חברה אמריקאית שנקראת פיירפליי, שהיא חלק מאיזה פרויקט של שיגור זול לחלל של נאסה. בגדול זה הדבר, אומר סמנכ"ל תעשייה אווירית, אנו גאים לחבור לפיירפליי ולהציע לסוכנות החלל האמריקאית את הידע שצברנו, את יכולותינו הטכנולוגיות,
איך להתרסק על הירח ולעשות בחור כן. קטן.
בגדול
בגדול זה לא יכול,
הידע שצברנו הוא בדי. ככה לא.
כן, נכון, זה בטח כמו מה לא ללבוש.
נכון.
בחייכם, באמת, נו, זה נאסה, נאסה זה, זה אפל של החלל. ישימו את שמם על ה... עם כל הכבוד, חתכת תבנית חד פעמית הזאת עם הנייר כסף ששלחתם לירח ועשה בסדק בירח.
כן, ושוב, בלי לזלזל במאמצים של המהנדסים האדירים שבאמת הביאו ביחסית כלום כסף אל פתחו של הירח את ה...
לא צריך כל הזמן לנסות ולהרים את הזקפה הלאומית שלנו, תוותרו, נחדור ביום אחר.
אני חושב, באמת, שהייתי הרבה יותר כאילו מתפעל מן הדבר אם לא היו כל הזמן מתקשרים אותו,
כן.
כהצלחה העצומה
אדירה,
שהיא...
אלא מכירים במציאות, שהמציאות היא מורכבת יותר, היו הצלחות, והיו שם כישונות, וגם כל הזמן להגיד בראשית, אמרי שוב, בראשית ראשית, בראשית שתיים, בראשית שתיים. אני, צר לי שאני חוזר עוד פעם על הטיעון, יש ראשית אחת לכל דבר, בראשית לא תמרי שוב, זה קצת כמו שתלכו עם כל בן אדם שאתם יוצאים איתו, ותגידו אני בתול. לא.
לא.
זה אפשר בתולים פעם אחת. זהו. לא עובד אחר כך.
ושוב,
וזה בסדר, וזה לא מלוכלך, זה בסדר גמור, להגיד, וזה משתפר עם הזמן.
למדנו המון.
נכון.
פיתחנו המון.
נכון.
עשינו הישגים אדירים בתחום ההנדסה, כן. הבליסטיקה, whatever, לא יודע מה.
והנה עכשיו אפילו בנאסה רוצים להשתמש
כמעט,
בידע הזה.
כן, כמעט הגענו.
כן, לא, חתכות שלנו הגיעו.
כן. זאת אומרת, מי שעמד על הירח באותו רגע
בדיוק, מי שעמד על הירח חטף.
ייתכן וצולק.
חטף. אין מה לדאוג.
תכף לחיות טוב עם אמריקן אקספרס, להיות לקוח אמריקן אקספרס זה פשוט לחיות טוב יותר. מתי קרמה התפוצצה לכם בפנים? ספרו לנו, מה לקח? לקח גדול שלמדתם, מאוחר יותר, בקשר אחר, אבל מחובר.
לא סיבה ותוצאה, אלא לקח, לקח שיותר היקום העניש אתכם על משהו לא יפה שעשיתם.
התנהגתם בצורה מסוימת, ואז מישהו התנהג אליכם דומה.
כן, בדיוק חזר אליכם.
1-900-7-2-99-99
ועכשיו, לחיות טוב בחסות, להיות לקוח אמריקן אקספרס, זה פשוט לחיות טוב יותר.
דניאל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר.
דניאל, קבל 10 כרטיסים, 10 כרטיסי קולנוע, אמריקן אקספרס, כן, הכרטיס היחידי שנותן לכם 1+1 על כל רשתות, לכל רשתות בתי הקולנוע בארץ. לא משנה סוף שבוע, חג, כל יום, כל שעה, בכל שעה, זה אמריקן אקספרס, ואתה יכול לזכות גם ב-600 שקלים לקניות. ספר לנו מתי הקרמה התפוצצה לך בפנים.
אוקיי, אבל אל תיבהלו.
בסדר, בסדר.
קריית ים, שנת 96, יצאתי עם בחורה, תקופה די לא הייתי נחמד אליה, בוא נגיד ש... הייתי לא נחמד בעליל.
מה עשית לא נחמד?
הייתי לא נחמד, הייתי לא מתקשר, לא עונה, לא מתייחס. אומרת לי חברה שלי, אני אומר שלא. כל מיני דברים כאלה לא בסדר. הייתי אבל בן 17. אני באותה תקופה, החבר'ה שלנו, רצינו קצת, היינו שומעים צביקה פיק, זה היה קטע שלנו, שירים מה-70s, והיה לנו קלטות. היה לנו קלטות. יום אחד הלכתי לאבא שלי, עם כל החברים שלי, היינו כל יום שישי נוסעים, הייתי נוסע אליו לקחת מלו כסף, בעיר התחתית בחיפה, והלכתי עם ווקמן, שבתוך הווקמן יש אופציה לרקורד. אז אבא, שהגעתי אליו, הוא אמר לי, דני, לך משם, תוציא כסף ותחתור אליי. השארתי לו את הווקמן, ובתוך הווקמן היה שירים של צביקה פיק, ובטעות לחצו שם כנראה רקורד.
כן.
חזרתי, נתתי לו את הכסף. הגעתי, לקחתי ממנו את הווקמן, ואבא שלי, כאילו, אמרתי לו ביי. הגעתי אליה ישר ככה, אחר כך הביתה, ראיתי את אבא שלה עם יד חבושה. אמרתי, מה זה? אמרו לי, לא משנה. ואימא שלה אמרה לי, תגידי, אני יש לך אולי, הבנתי שאתה בצביקה פיק, אני רוצה קלטת של צביקה פיק. אז הבאתי לה את הקלטת.
כן.
אבל אתם לא כועסים עליי אחרי זה.
אנחנו נשתדל מאוד.
ספר, בוא, בוא, בוא נתקדם, דניאל. אז אתה נותן לה את הקלטת צביקה פיק, האבא עם יד חבושה, קדימה, מה קורה, מה קורה?
אבא עם יד חבושה, אני עוזב אותה באותו יום, אני אומר לה שאני לא רוצה יותר, אני לא בעניין.
אוקיי, נפרדת ממנה?
נפרדנו, בבוקר, אם קשרת, אתה יכול לבוא, אני רוצה לדבר איתך. אז אמרתי, לא, 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 וזה בסוף הגעתי אליה, איכשהו הצליחה להביא אותי הביתה, אמרתי, אתה יודע מה היה בקלטת?
מה היה?
אבא שלך הביא לאבא שלי מכות בקזינו.
אמיתי?
אמיתי, אמיתי, ברמה שאני מתבייש לספר.
לא הבנתי, איזה קזינו, איך קזינו, מאיפה הוא פגש אותו?
יש קזינו עם חיפאים של, אתה יודע, כל המאמרים של...
ואבא שלך הלך לקזינו בזמן שאתה הוצא את הכסף.
אבא שלי אבא שחק, אתה יודע, זה שנות ה-90, כולם...
אני לא יודע אם כולם, אבל בסדר.
באזור שלנו, בסגנון חיים שלנו.
כן, והוא עולה...
אבא שלה גם היה, כאילו...
הולך לקזינו.
והוא הלך לקזינו עם הווקמן.
בכלל לא ידעו, אבל, שהם קשורים. אני חבר של הבת שלו.
רגע, אבל מה היה בהקלטה? זאת אומרת, הוא הלך איתו לקזינו, או שהוא פשוט דיבר על זה?
הוא אומר לו, תקשיב, זה לא בסדר שאתה בא על אישור של כסף, ותוקף אותו, כאילו, אמר, לא, לא, זה, זה, זה היה דין דברים על דברים ישנים.
זאת אומרת, מה שהוקלט זה הקטטה עצמה?
כן.
לא, לא בקזינו, שהוא בא לדבר איתו על הכסף או משהו.
לא, לא, לא. ממש לא יש לו כסף, אבל ההקלטה הייתה, כאילו, על החברים שלו מדברים על איך, איך אתה עושה את הדבר הזה, כאילו,
איך הרבצת לאהוב?
איך הגעתי למצב שאתם, נו, ואז פתאום, היא אומרת לי, אתה קולט שאבא שלי חבוש וזה. וזה היה פדיחה וסיפרה את זה לכל העולם, וזה באמת הקרמה שלי על איך שהתנהגתי אליה.
זה יותר.
לא, זה זה. זה זה, זה זה.
כן, אני אומר.
למרות שהיא זו שחטפה את שתי המכות, זאת אומרת, גם אבא שלך חטף וגם היא אכלה ממך.
לא, היו חברים טובים אחרי זה, ויצאנו תקופה, והייתי מגיע אליה, נגיד, קילומטר צומת מהבית שלה. לא ידעו
בכלל
שאנחנו ביחד.
יאו, יאו.
לא משנה, אבל מאז הייתי בחור יותר טוב.
דניאל, תודה רבה.
בחור טוב עכשיו, ולא מהמר.
אני בחור הכי טוב בעולם. לא חסר שאני
מורה
למוזיקה. מורה למוזיקה.
כן.
יפה. יפה. טוב, תודה רבה.
תודה לכם.
ביי.
ביי ביי.
וואי, איזה סיפור.
משוגע מאוד. דניס, בוקר טוב.
שלום, מה נשמע?
בסדר, דניס. ספרי, מה? איך הקרמה התנקמה בך?
אז הקרמה התנקמה ממהיותי אחות בכורה. אני ואני בלן אחי יש 3 שנים הבדל, ובגלל שאני אחות בכורה אבל בת, אז ההתעללות שלי הייתה יותר פסיכולוגית. אז,
פחות פיזית באחיך.
מה זה?
יותר התעללות פסיכולוגית, פחות פיזית באחיך.
פסיכולוגית, כן. נגיד הייתי עובדת עליו על כל מיני דברים, נגיד, והוא היה בוכה שעות, באמת, הוא היה הולך לאמא שלי, הוא היה נורא מסכן. אבל ההתעללות, אחת מההתעללויות האהובות עליי, בגלל שלא הייתה לו, אתה יודע, הוא קטן, לא הייתה לו ממש קפיצה של זמן, הוא לא הבין, אז היה לנו שכן שהוא היה חבר שלו, וכשהוא היה הולך עליו, והוא היה חוזר הביתה, הייתי אומרת, אתה לא מבין איפה הייתו בזמן שהיית שם, טסתי לדיסני וורד, וחזרתי, וראיתי את מיקי מאוס, וואו, כאילו, לא, אני, זה היה כזה חלום משותף שלי ושלו, והוא היה בוכה, והוא אמר לי, אמא, זה נכון, אמא,
רעה.
מה?
רעה. כן.
אז לא בתקופה יותר מדי רחוקה מזה, היה איזשהו מגזין כזה של, זה היה בארגנטינה, היה איזשהו מגזין כזה של ילדים שהוא היה מכור עליו, והוא השתתף באיזושהי הגרלה כזאת או תחרות, אני זוכרת בדיוק, והוא זכה בכרטיס לדיסני וורד, והוא ואימא שלי טסו לדיסני וורד.
וואו, בלעדייך הם טסו לדיסני וורד, וואו.
אבא שלי בבית, ואכלתי אוכל תפל ומגעיל במשך שבוע, וראיתי
כדורגל. אכלת אוכל תפל ומגעיל, אני מבין, משום שאימא הייתה בשלנית בבית, אז גם נאלצת לאכול את האוכל המגעיל של אבא. זה מה שאתה אומר.
כן, כן, אני נאלצתי, כן, אנחנו שני אחים, אז כן.
וואו, זה מדהים. זאת אומרת, את נהגת לעבוד עליו שאת נסעת לדיסנילנד.
נכון.
והוא זכה בכרטיס.
כן, נכון.
זה מושלם.
זה באמת מושלם.
עם כמה שהסיפור הקודם
היה... אני עד היום לא הייתי שם, כן? הייתי בניו יורק, והוא לא היה, אז כאילו...
איפה היית?
בניו יורק.
בניו יורק, אוקיי.
בני כמה אתם היום?
אני בת 29 והוא בן 26.
אז למה את לא נוסעת לדיסנילנד?
כן, תיסי לאן שאת רוצה לשם.
כן, הייתי בארצות הברית ולא נסעתי לדיסני, כי לא היה לי זמן, נסעתי לחתונה של גיסי. אז היה כזה...
אבל אפילו את יודעת, ליד פריז יש את הדיסנילנד אירופה, או איך שלא קוראים לו עכשיו. לא, כבר לא קוראים לו אירופה דיסני, אני חושב. נדמה לי ששינו לו את השם.
זה חלום שלא יחזור על עצמו. אני כבר לא בגובה
המתאים,
לא ב...
אבל זה נחמד שאתם עדיין מתחרים, שאתם עדיין משווים, מי היה איפה.
כן. טוב, דניס, תודה.
תודה, דניס.
בכיף. ביי.
הסיפור הראשון... הוא
משוגע.
הוא משוגע.
אבל הסיפור השני הוא מושלם.
כן. קרמטית, הסיפור השני הוא...
הוא בול.
בדיוק, הוא שיקוף מושלם, מושלם, מושלם של הקרם. זאת אומרת, הסיפור הראשון יכול, אתה יודע, להיות איזה תסריט בקומדיה טעויות כזאת או משהו.
גם הקלטה וזה, והקלטה, והיא ביקשה את הקלטת, שזה, וצביקה פיק, זאת אומרת, זה תסריט שהפסקול הוא שירי צביקה פיק.
כן.
זה באמת סרט טוב.
אבל דניס, זה מה? זה חירורגי, כמה שזה טוב.
כן, יאללה.
דניס, 600 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך. אמריקן אקספרס, הכרטיס היחידי שנותן לכם 1 פלוס 1 לכל רשתות בתי הקולנוע ברחבי הארץ, לא משנה באיזה יום, סוף שבוע, חג, זה שלך, כמובן, וגם 10 כרטיסי קולנוע. תהני. זוכר אתמול הסברתי שהפרסומת של פרויקט המגורים שקד הירוקה רודף אחריי בכל פעם שאני פותח את הרשת החברתית.
כן, ומיד הצטרפו למרדף כמה מתושבי שקד הירוקה אצל עמוד הפייסבוק שלנו.
כן, שכולם רצו מאוד להראות כמה מקום
מקסים. כמה מקום מקסים ונפלא.
איכות חיים וערכים. סבבה, כן. שוב, באמת, יכול להיות
סבבה תנו,
זה
אחלה
לא, זה לא עוסק במקום הספציפי, יכול להיות שזה המקום הנפלא ביותר על האדמות, אני מדבר על
גם לא הביע ידידי רצון אמיתי לעבור ולגור שם, זאת אומרת אין צורך לנסות ושכנע אותו
למרות שהמחיר מפתה,
מחיר מפתה. כן, אני רוצה לראות את זה. זה הדר. נו,
כתב לנו אחד המאזינים בתגובות שאפשר ללחוץ על השלוש נקודות למעלה של הפוסט
נכון, ולראות מה סיבת ה...
בדיוק, למה אני רואה את המודעה הזאת.
נכון, נכון.
אם כן, לחצתי ואני מעוניין להקריא לך מה פייסבוק פתח לי, למה אני רואה את המודעה הזאת. כי ישר שלחצתי, אמרתי, איזה יופי, סוף סוף הנה הצצה אל מאחורי הקלעים של האלגוריתם, ואני אראה איך אני תורגטתי לדבר הספציפי הזה.
לא נראה לי, אבל כן.
אחת הסיבות שמודעה זו מוצגת לך היא ששקד הירוקה, וזה מין אייקון כזה, רוצה להגיע לאנשים ש... אולי ביקרו באתר שלו או השתמשו באחת האפליקציות שלו. הדבר מבוסס על ידי מידע שסופק על ידי שקד הירוקה. ישנן סיבות אחרות שבגללן מודעה הזו מוצגת לך, כולל ששקד הירוקה רוצה להגיע אל אנשים בגילאי 25 עד 53 שגרים בישראל או שביקרו בה לאחרונה.
לא אמרתם דבר.
דבר.
דבר לא אמרתם. אפילו טווח הגילאים הוא לא אומר כלום. אנחנו רוצים להגיע לאנשים
שחיים.
שחיים. זה בעיקרון מה שאתם רוצים.
25 עד 53 זה יותר מפי שניים. איזה מין חתך זה? איזה מין... זה כלום.
מאוד מוזר.
המידע מבוסס על פרופיל פייסבוק שלך והמקומות שבהם התחברת לאינטרנט. דה?
לא, אבל אולי התחברת לאינטרנט באיזה מקום.
מאיפה? בוודי ערה? בביקורי האחרון?
בוודי ערה.
לא.
יו, הטרגטת היא המחלה הממאירה המודרנית.
זה רק הגדיל את החוצפה של כל הדבר הזה. שוב, שזה דבר שכולנו חווים, אני רק מדבר על המקרה הספציפי הזה, כולנו חווים את זה כל הזמן, כי אפילו את ההגינות לספק לך את המידע המדויק יותר, אין להם.
נכון.
מה זה אנשים שחיים בישראל או ביקרו בה לאחרונה? אני מבין שזה נוסח גנרי שיוצא זה, אבל רבק.
אבל די, אז שיהיו נוסחים גנריים קצת יותר ספציפיים.
כמו שאתם יודעים לטרגט אותי בצורה מדויקת, הדבר ההגון לעשות הוא לספר לי למה.
טרגטת היא דלקת, דלקת. די, זהו, זה בכל מקום.
כן, אבל...
והחלקים שאנחנו יודעים עליהם, אתה מבין? עוד האינפורמציה שקיבלת היא רגע כל כך גלוי ופתוח.
אבל זה כלום.
והוא כלום. והוא שום דבר.
אנחנו בעידן כזה שפייסבוק היא בכזה שפל, גם מבחינת נטישת משתמשים, גם מבחינת אמינות הציבור, של כל מכירת המידע שלהם.
דברו, יש לך משהו להגיד, תגידו.
סבבה, תשתמשו בי, אבל לפחות שאני אדע מה אתם עושים לי.
פייסבוק גם בשפל שלא באשמתם, כי פשוט הדיונים בפייסבוק הם בשפל נוראי.
כן. הדיונים בפייסבוק שפל נוראי, הם מצניעים בכלל את הדיונים, הם יותר שמים פוקוס על תגובות, יש אבולוציית פייסבוק כזאת של התקופה האחרונה, והשיח גם באמת הולך ומשתנה.
אני לא זוכר איפה ראיתי אתמול איזשהו פוסט או תגובה ממש ממש צדקניים, משהו הכי צדקני ותוקפני ומאיים שאתה יכול זה, אבל הוא יסתיים במילים רק אומר. שרק אומר, זו חתימתו של התוקפן, באמת, רק אומר.
שהוא עושה הכל מלבד רק לומר, כן?
אני גם חושב שזה מבטא איזה מין קונפליקט פנימי כזה, כי מצד אחד אתה נורא רוצה ליזום, אבל מצד שני אתה רוצה להרחיק את זה מעצמך. זה כמובן אבולוציה של רק מניח את זה כאן, או רק אניח את זה כאן. זה כאילו... עשיתי איזשהו מעמד, זה כמו טוקבקים שאומרים, אבל למי אכפת מזה?
בידיעה שאכפת לו ממנה, כן.
לא צריך כאילו להקיע עליי את המאבק הפנימי שלך בין להגיד לבין לא להגיד. אמרתם, אמרתם, לא אמרתם, לא אמרתם.
יש משהו שהתפתח בתקופה האחרונה שהוא אפילו עוד יותר תוקפני, אבל עוד יותר מחביא את התוקפנות. שמחתי לעזור.
נכון, שבן אדם אומר משהו ואומר, שמחתי לעזור.
כותב, 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 זה משהו מגיל, כאילו, אבל העובדות הטהורות, בטון כאמור צדקני ותוקפני, וזה מסתיים, שמחתי לעזור.
לא שמחת ולא רצית לעזור, לא ביקשת להגיש עזרה.
תקפת.
תקפת, זיהית הזדמנות, בדרך כלל שגויה, שבה נדמה לך שאתה יכול להשפיל אדם אחר, שמחתי לעזור.
עמדת הידען, כן?
גם יש אתת של זה, אין בעד מה. אין בעד מה. למרות שזה לפעמים דברים פחות תוקפני, זה פשוט איזה מין משהו כזה שאתה רוצה להגיד אותו, אבל קצת מתבייש שאנשים יגידו מאיפה הוא יודע אותו. זאת אומרת, אין בעד מה. כאילו זה באשמתכם, אתם גרמתם לי להגיד את זה.
בדיוק. אני מכה אתכם, אני יורק עליכם, אבל זה אתם.
צריך לנסח חוקי פייסבוק חדשים. אפילו על דרך המה לא לעשות בפייסבוק.
האמת שזה נכון, כי כפי שפייסבוק מרענן את האלגוריתם שלה, יש לרענן את מילון או ספר החוקים של...
גם התנהגויות וגם משפטים וגם סיומות וגם סוגי פוסטים. דרך כלל נפתח את זה ל-SMS'ים ונגדיר אחד את חוקי הפייסבוק חדשים. אני רוצה להציע חוק ראשון.
כן.
אל תתנשקו עם הילדים שלכם על הפה בתמונת פרופיל, בבקשה. כי אני ראיתי כמה וכמה תמונות פרופיל שהאם מנשקת את בנה על הפה בתמונת הפרופיל, מלבד ביום השואה, שאז היא מנשקת את בנה על הפה בתמונת הפרופיל עם טלאי צהוב. עם האפליקציה הזו שאת לא יצאו, יזכור, ומצרפת את הילד. די.
לא כדאי לעשות את זה גם מחוץ לפייסבוק. די. אבל בטח לא בתמונת פרופיל. יאללה, סמסו אלינו את ספר חוקי הפייסבוק החדש, 072-252-9999, כל מיני התנהגויות כאלה שצמחו בשנה האחרונה, אמירות, יאללה, סמסו אלינו, 072-252-9999. מה קורה?
מה קורה?
ביקשנו...
שמחתי לעזור.
כן. מעניין, מעניין אם המאזינים היטיבו לדייק עם הדברים שביקשנו והם כאילו...
הבינו לליבנו.
את האבולוציה של לנסח מחדש את חוקי הפייסבוק, כי קרתה איזושהי אבולוציה בהתייחסות לרשת הזאת בשנה האחרונה, נגיד. כן, אליל.
להפסיק את טרנד המפרסמת עבור חבר חברה נטולי פייסבוק. אם אתם נטולים אבל רואים שעדיין נזקקים לשירותי פייסבוק, תשאירו את החשבון ותפסיקו לבקש מחברים.
זה גם מאוד נכון, כי הרבה מאוד פעמים כשאנשים עושים את זה, זה די שקוף שהם רוצים לשאול משהו אבל לא מעוניינים כאילו לייחס אותו לעצמם.
נכון.
חבר שואל, עכשיו לפעמים גם חבר שואל זה גם דרך למין שנינה כזו. כי הם יודעים שאני לשאול שאלה מבחס, זה שוב כמו... דרך להרחיק את הזה, ולפעמים הם באמת מתכוונים שתחשבו שחבר שואל, אבל זה שלהם.
זה בדיוק, זה שני דברים שונים. זאת אומרת, לסיים, להגיד איזה משהו, לא מבין, למה בא רק... חבר שואל, זה בדיוק כמו רק אומר.
רק כזה. אומר, נכון, ויש את אלה שהם באמת כאילו שואלים בשביל חבר.
ואם אין לך פייסבוק... ואתה צריך פייסבוק, אז כפי שסימסו, תעשה פייסבוק. זה כמו, הוצאנו את הטלוויזיה מהבית, רק מה, הילדים יושבים אצל החברים כל היום.
בדיוק. יש כאלה שמפרסמים את לשון ההודעה שנשלחה אליהם מהחבר, כולל, טל, הייתי שמח אם תפרסם את זה בשמי. למה זה קורה הרבה בקבוצות? די, די. יש מספיק אנשים מעצבנים בפייסבוק, מה אתם מבינים את החברים שלכם שאין לכם, שנתעצבן גם הם?
די לפוסטים שמבקשים להגיב אני כדי לקבל לינק, למה שלא תפרסמו את הלינק וזהו?
אוי, תודה, תודה, תודה למי ששלח את זה. עכשיו, אני חבר בהמון קבוצות וכאלה, ויש לך המון, אתה יודע, סתם אני אתן דוגמה, טיסות סודיות, כל מיני כאלה, רוצים את המבצש, טיסות לארצות הברית ב-400 שקל, כתבו אני, או כתבו רוצה בתגובות.
אבל יש שם איזושהי אינטרס של חברה, כאילו?
זה יוצר אינגייג'מנט בתוך הפוסט, ואז זה מעלה לכולם את הבולטות של הקבוצה הזאת בפיד. אז אתה יודע, הם פתאום, כולם רוצים את המידע, סתם לראות איך טסים לארצות הברית ב-400 דולר, ו3,000 שכותבים אני, אז פעם באה שהם ייכנסו לפייסבוק, אז כולם יראו את זה בפיד.
הסוף יהיה גם שאתם תטוסו לארצות הברית בהרבה יותר מ-400 דולר. אני, לא אני, יש אינגייג'מנט, אין אינגייג'מנט, די, נו.
ולא נעים לי לכתוב אף פעם, רוצה גם, אני.
אל תעשה את זה. בבקשה ממך, אל תעשה את זה.
מתעניין.
אני, זאת אומרת, אני שמח, אני יודע שכל גבולות הלא נעים לי אצלך, ממש הולכים ומתרחבים.
הולכים ומתרחבים, אבל שם אני עדיין לא.
כן, זאת אומרת, התוכנית זו נפתחה בתיאור שלך ישן בקניון עיר ימים בנתניה אתמול בצהריים. למה? כי היית שם.
והייתה קורסה.
והייתה קורסה, בדיוק. זה היגיון החתולים, באמת, מארץ החתולים. תעזוב, תעצור איפשהו. כל הזמן עם השאטל.
היה.
דורס את כל כללי החברות.
היה לא מזמן איזה גם באחת הקבוצות שביקשו כאילו לכתוב. זה בכל מיני, גם קבוצות של דילים כאלה. של, אתה יודע, יש המון קבוצות של קניות. משיגים לך איזה מחיר מטורף למשהו שאתה רוצה, אבל יותר לך את המחיר, רק זה תכתוב, גם אני רוצה, או משהו כזה, אתה רואה אותי.
כל האנשים בוגרים, גם אני,
גם אני רוצה.
עוד חוק פייסבוק, בקבוצות, כשיש פוסט, זה משהו מאוד ביטיס, זה מה שאני מדבר אותנו. כשיש פוסטים, וכתוב נגיד לינק בהמשך הפוסט, או שיש את הסימן הזה של הקראה עוד, תפסיקו לשאול. איפה זה? איפה הלינק? איפה המתכון?
בעיקר אצל לימור, בפוסטים שלנו, של לימור.
בעיקר, אחת השאלות הפופולריות ביותר שמופנות ללימור לניאדו תירוש היא איפה המתכון?
כן.
והתשובה אגב, המתכון בהמשך הפוסט, כפי שכתוב בפוסט.
כפי שכתוב מילולית בפוסט, והפלא ופלא, אם לוחצים על איפה שכתוב קרא עוד.
קרא עוד, קוראים עוד.
מה קורה? אפשר לקרוא עוד.
כן. באמת, כל מה שאתם
אומרים... אנשים אבל כל כך באטרף, כאילו, על הרואים את התמונה ורוצים כבר כאילו את השיגעון שלהם.
הנה המתכון, כן.
כל אלה שרושמים טקסט ארוך ובסוף רושמים, אם אכפת לך, אל תעשה שיתוף, אלא תק אדבק לפרופיל, זה בדיוק כמו לשתף, אין טעם.
מה זה? עוד פעם, מה זה?
כן, זו שיטה חדשה כזאת, שכאילו אם אכפת לך, או קוראים לתרומות, או נגד כן. משהו, ואז מבקשים אל תשתף, אלא תדביק את זה לפרופיל.
אני חושב ששיתופים...
מה זה תדביק לפרופיל?
כאילו תעשה קופי ו... לטק.
כאילו לטקסט, צלם מסך?
לא צלם, העתק, תסמן את הטקסט של כן. הפוסט, ותעשה לו פייסט שלך בתור פוסט שלך.
כי אז יש לו יותר בולטות.
כן, כי בשיתופים פחות, פחות
שיתופים, רואים. אני חושב שיותר רואים אם אתה כותב משהו לפני השיתוף, נכון?
אבל עדיין זה זה בבולטות נמוכה כן. מאשר אם זה פוסט מקורי שלך, כביכול.
What else?
כששמים מסגרת לתמונת פרופיל שמדברת על מאבק בעקבות מוות של מישהו, עדיף שהיא לא תהיה מחויכת.
כן, נכון, כי כאילו זה נחמד שאתם מזדהים וזה וזה, אבל אם התמונת פרופיל היא...
כן.
או שמתנשקים עם הילד, נגיד גם.
להפסיק את הברכות לילדים ביום הולדת.
זה לא חדש, אבל זה תופעה ותיקה.
תופעה ותיקה והיא מרגיזה.
אם אתם רוצים לברך
את הילדים,
אתם רוצים לברך את הילדים שלכם? תברכו אותם פנים על פנים.
אם אתם מברכים אותם שם, זה כדי לקבל מחמאות מאחרים על ההורות שלכם. זה כבר לא עוסק לא בילד ולא ביום הולדת שלו.
ואם הילד כתב לכם ברכה ואתם מצלמים ומעלים אותה לפייסבוק, שוב, זה בדיוק אותו דבר. זה בכמה שאתם נפלאים.
זה חטא פחות חמור. לפחות כאן השוויץ מאוד. השוויץ לא מתחפש למשהו שהוא לא שוויץ. אתה מבין?
אני מבין.
לא, לא, אתה לא בא ואומר, אני עכשיו למען אדם אחר.
לברך את הילד בפייסבוק, זה לא רק מהטעמים הנרקסיסטיים האלה מגוחך, גם הילד לא יראה את זה, כי ילדים לא בפייסבוק.
בדיוק, הם לא רואים את זה.
אין, בכלל. לילדים אין, מת פייסבוק, לא קיים, לא קיים.
למעשה אתם יכולים לברך אותם בפייסבוק כשאין להם יום הולדת.
נכון.
סתם בשביל להרים את הצחנים, אתם מרגישים שמעמדכם החברתי קצת ושפל. תנו ברכה, מה אכפת לכם? גם בן ילד.
חמוד מהמם, אב השנה.
לא, זה כאלה. לפני 14 שנה, חיי השתנה, כשנה אתה...
עושה יותר אימהות, אם אני
זכיתי, תודה שבחרת בי להיות אימא שלך, כן.
תודה שבחרת בי, תודה שבחרת בי להיות אימא שלך. אין בזה כלום.
בזרע של אבא, שבמקרה היה בזווית הספציפית הזאת ונקלט על הביצית הספציפית הזאת, אין שום בחירה, זו אקראיות מוחלטת.
כן.
תרשמו
משהו. יש באמת יותר אימהות כי... גאוות, שוחט מהם.
תרשמו משפטים בהשטג שאין לכם אומץ להגיד אותם בלי ההשטג.
זאת אומרת, אנשים, הטיעון הוא שאנשים רושמים דברים
שכאילו להתרחק קצת מהם או לעשות אותם כאילו משעשעים בהשטג.
מה למשל? תן, בוא נשמע דוגמה. שימותו כל הזה בהשטג?
לא קונים יותר, לא יודע.
כן, ואז גם זה מתחבר, אז זה לא נראה מילים מופרדות.
כן, נמאס כבר מצבועים בהפגנות, לא יודע.
בכלל אני אוהב דיונים על צביעות, דבר הזה אני אוהב, בטלוויזיה, בפייסבוק, בכל מקום.
להפסיק לצלם לייב, זו התראה מעיקה ולאף אחד לא אכפת באיזו הופעה אתה נמצא כעת.
כן, נכון, נמצא עכשיו בשידור לייב, הוא נמצא עכשיו בשידור לייב.
ברייקינג ניוז, אני אוהב את זה.
אכפת לי.
להפסיק אם אני לא מאלה שמשתפים בדרך כלל, אבל הייתי חייבת, או הייתי חייב.
נכון. אין צורך להתנצל, שתפו, שתפו.
זה כמו להגיד, יש לי בדיחה, היא לא מצחיקה, אבל גמרת את הבדיחה.
זה סתם, זה להכין את הסביבה לאיזשהו כישלון כדי להגן על עצמך.
להפסיק עם פוסטים רגשניים שמתחילים במסע.
כן, המסע התחיל.
להפסיק לכתוב...
באופן כללי, אנשים מסועים במסעות. תגיעו, אלוהים אדירים, תגיעו.
או תמותו בדרך.
להפסיק לכתוב מת על תמונה או פוסטים מצחיקים או פיפי.
פיפי חייב להיפסק.
זה כל כך מגעיל אותי.
ממש מגעיל. זה באמת התנהגות מגעילה.
זה לא הקירל הרי ב... יסד את השאנר.
פיפי זה ממש תגובה קשה. לפעמים זה גם מגיע פיפי עם אמוג'י של בוכה מצחוק, ואז נדמה לך שהדמעות הן עשויות מפיפי, ואתה מדמיין אדם שבוכה ודמעותיו דמעות פיפי.
ואגב, כל התרגותים, אני כל כך מייחל לזה שמי שכותב פיפי על צחוקים, כאילו בדברים צחוקים, שיקבל תרגותים של חיתולים למבוגרים.
יכול מאוד שזה קורה. פיפי, 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 פיפי. שאתה רואה אדם בין 25 ל-53, שמדבר הרבה על פיפי.
שגר בישראל או ביקר בה לאחרונה.
גר בישראל או בחול, וכותב פיפי, תרגש אותו.
למי ניתן את הפרס? למי ניתן את הפרס? אני חושב שהדבר המדויק ביותר, והוא באמת גידול פרא פייסבוקאי של השנה האחרונה, זה הגיבו אני, או גם אני רוצה, או זה, כדי להיחשף לתוכן הזה.
אבל זה לא על אנשים רגש נרדות שלהם, זה סתם לא, ציוט לאינטרס של משהו מסחרי, אבל משהו יותר
שנמנע ממך, נמנע ממך התוכן.
דווקא אני חושב שהחברים הנטולי פייסבוק,
אבל זה זהיר. תקשיב, אתה לא יכול היום לקבל כלום בלי לקחת
חיים. תן לי בשמי, שואלת בעילום שם. מה את שואלת בעילום שם? זה כמו לשאול הוראות אגב בעילום שם. מה העילום שם?
טוב.
גם אני?
מה שאתה רוצה.
לא גם אני.
אוקיי.
בעילום שם.
אז בעילום שם. תיק מוצרי השנה לשנת 2019, המוצרים והחידושים הטובים ביותר שאתם הצרכנים בחרתם. זה מקבל הראשון או הראשונה ששלחו את תופעת המעלה לחבר נטול פייסבוק. שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר טוב, חמישי שמח לכם.
כן, עוקצים את המאזינים פה עם אשליה.
זה לא עוקצים, צריך לפעמים טיפה כאילו להרבב, טיפה לשנות זה, טיפה לאתגר את המחשבה.
נכון.
זה בסדר גמור.
טיפה לגוון ולהכריח אותם להקשיב כל הזמן, שלא יפספסו, לא רק הדברים שהם מתחברים עליהם. טוב, ספורט ענייננו, והשבוע הסתיים טורניר מונדיאל אנשים. קודם כל מבחינה ספורטיבית זה באמת היה אירוע ענק ותפס תאוצה, וארצות הברית כמובן ניצחה בגמר, ניצחה 2-0 את ארצות, את הולנד. אני עוד לא יודע לאן כדורגל אנשים וספורט אנשים ילך מכאן בעוד שנתיים ועוד 5 ועוד 10 שנים, אבל יש סיכוי טוב שאם זה ילך למקומות הטובים שכולם רוצים, יש סיכוי שמונדיאל 2019 שנערך בצרפת הוא מין נקודת מפנה. באמת,
אני חושב גם זה נדמה לי שגם זה שהיה עכשיו הוא הנקודת מפנה. אני אומר את זה כאדם שלא מתעניין בכדורגל, אני חושב שרמת העניין הייתה
גדולה מאי פעם.
גדולה מאי פעם,
כן.
כאילו העולם היה מוכן למונדיאל נשים.
קודם כל בוא נפריד את זה. יש את רמת, יש את ישראל ויש את כל שאר העולם, או לפחות חלקים גדולים מהעולם. רמת הדיבור, רמת השיח על, על מונדיאל אנשים ועל מה שהוא נותן ועל הדיונים שהוא מעלה, הייתה מאוד מאוד גבוהה בישראל. לצערי, הרייטינג, למשל, בגמר המונדיאל, שזה היה בשעת ערב נוחה, עמד על 3%. זה עוד תהליך, ואני כבר לא מדבר על, על התשתיות שלא קיימות.
זה יפה מאוד, אגב. זה יפה מאוד. שוב, זה שודר בכאן. נכון שאם זה היה גמר מונדיאל לגברים זה היה פי 10, זה היה 30 ומשהו, אבל בתור התחלה זה לא מעט.
אז נכון, אז התחלה, זה מצחיק שאנחנו אומרים ב-2019 התחלה, נכון, וזה בהחלט נכון. התחלה, אבל ברחבי העולם זה, זה, זה טירוף. זאת אומרת, בהולנד שהייתה בגמר היו 38% רייטינג, בארצות הברית זה היה משחק הכדורגל, גברים או נשים, הכי נצפה אי פעם. בחצי הגמר, אנגליה, היה שם כמעט 50% רייטינג שאנגליה פגשה את ארצות הברית.
תראה, אם נבחרת ישראל בכדורגל, נבחרת ישראל נשים כדורגל, הייתה מגיעה למעמד כזה, היה לזה רייטינג הרבה הרבה יותר גבוה.
בעיקרון כן, אבל אתה יודע, הייתה נבחרת נשים בכדורסל באליפות אירופה, וגם הרייטינג לא היה כזה גבוה, אבל שוב, אנחנו מדברים על דברים שהם לא הגיוניים, אבל אני רוצה לקחת נקודה אחת שיצאה מתוך הגמר הזה, שהופכת להיות דיון, וזה חשוב, זה ספורט. אנחנו פחות מדברים על הספורט עצמו, ונגיד מי שכוכבת כמו מייגן רפינו, שבאמת לקחה את זה והפכה להיות דוברת, והפנים של כל המאבק לזכויות שוות ודברים דומים בספורט אנשים, גם נלחמה נגד דונלד טראמפ, ממש בטוויטר.
מסרבת להגיע לבית הלבן עכשיו.
בדיוק.
כל הנבחרת.
כן, המאבק הזה קיבל פנים, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. אבל הספורט הוא גורר למשהו אחר, והדיון שכרגע עולה, זה ברמת ה-pay equal, ה-equal pay יותר נכון, שזה גם קריאה שעלתה אפילו בגמר על ידי אוהדים, וזה איזשהו דיון שהולך, האם צריך להשוות את תחומי השחייה והסכומים שניתנים לנבחרות הנשים לנבחרות הגברים. עכשיו אני רק אגיד דבר אחד, אף אחד לא מדבר על קבוצות הכדורגל, ששם כמובן זה שוק פרטי, שניזון כמובן מהכנסות.
אוקיי, אז על מה בעצם מדובר?
המימון הציבורי.
המימון הציבורי של התאחדויות הכדורגל ושל פיפה, ארגון הכדורגל העולמי. אז רק לשם השוואה, נבחרת צרפת שזכתה במונדיאל ב-2018 זכתה במשהו כמו $400 מיליון. נבחרת ארצות הברית שזכתה באזור ה-30 ומשהו, אם אני לא טועה, $30 מיליון. זאת אומרת, זה פי 13 בכמות. ולמרות שנשיא פיפה אמר שמבחינת כמות הצופים, אז יש פי 4 אצל הגברים ואצל הנשים. עכשיו יש פה עניין שהוא הרבה, מאוד מאוד מעניין. האם הרי הרווחים במונדיאל הגברים הם עצומים? אפילו אם לוקחים את הנתח של הפרסים לגברים מצד ההכנסות, הוא קטן יותר מזה של הנשים. אבל עולה שאלה, האם צריך, מה שנקרא בכוח, להשוות את סכומי השחייה?
תראה, אנחנו קצת קצרים בזמן מלדבר על זה, אבל התשובה היא חד משמעית כן, כי מדינה לא יכולה, כמו שהיא לא תפלה בקבלת מקום לעבודה, מקום עבודה, בקבלת משרה בין גבר ואישה, היא לא יכולה להפלות גם בתקצובים שניתנים כמדינה בין ספורט גברי וספורט נשי. אחת הפסיקות המפורסמות, זה לא קשור לרווחים, אבל זה לא קשור, זה לא, אתה יודע, ארגון פרטי, זה חייב להיות שוויוני בחלוקת המשאבים.
אנחנו מדברים על אינטרס של המקום.
כן, כי חלוקת המשאבים היא תעשה גם את השינוי החברתי ותהפוך בסופו של דבר את הספורט הזה, הגזרה הזאת של הספורט הנשי, גם למעניין ואטרקטיבי יותר. זאת אומרת, אתה חייב להתחיל את הביצה והתרנגולת הזה מאיפשהו. היה, נדמה לי בשנות ה-70, איזושהי פסיקה בבית המשפט האמריקאי, שעסקה בשוויון הזה, שנדמה לי כסף לפוטבול הנשי והגברי לא הוקצה באיזשהו, אני לא מדייק בפרטים, אבל היה, ובית המשפט האמריקאי קפה על על המדינות השונות לתקצב באופן זהה. זה לא הלך לפוטבול, כי נשים פחות שיחקו פוטבול, כי זה משחק באמת הרבה יותר אגרסיבי, אבל זה הלך לענפים אחרים, לספורט הנשים בכלל, ובאמת היה בוסט אדיר של ספורט הנשים בקולג'ים, נדמה לי, ובעקבות
ההשוואה
של הקצאת המשאבים.
זה נשמע מאוד הגיוני מה שאתה אומר, זה גם בדיוק השלב הזה בזמן שהחוק, הכללים האובייקטיביים לא צריכים לשתף פעולה עם כל מיני הבניות חברתיות ותרבותיות, משום שזה הזמן שבו הבנו שהבניות התרבותיות הן עוול, הן עושות נזק, וצריך להתחיל מאיזושהי התחלה, וזו התחלה טובה. האובייקטיביות היא התחלה מצוינת.
רק אגיד חצי משפט, אם לא שוויון, לפחות שיתחילו ממשהו ולקרב את זה, כי הפערים הם עצומים.
נכון, ובישראל זה הולך ומתרחק. תודה שרון.
תודה שרון.
ביי ביי. גם לך, ביי. ניפגש מחר יום חמישי.
ביי.